בולסונארו הפסיד כי הימין הכלכלי, ההון, הפנה לו עורף והתנתק ממנו. אסי גרברז, פרשן לענייני ברזיל, מוצא הרבה קווים משותפים בין שלטון בולסונארו לבין מה שקורה כיום בישראל. אבל זה דווקא גורם לו להיות אופטימי. כתבתה של איילת שני, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. בולסונארו מכר להמונים מאבק נגד ההגמוניה האקדמית, התקשורת ובית המשפט. בישראל אנחנו רואים את פורום קהלת, ואילו לבולסונארו הייתה את אוניברסיטת מקנזי, שהביאה לעליית הדיקטטורה בשנות ה-60. רוב האנשים שמסתמכים על מכונת הפייק ניוז של בולסונארו הם לא קיצוניים פשיסטים, אלא אנשים מן השורה. הדמוקרטיה הברזילאית צריכה להתמודד עם ציבור עצום שחי ביקום כמעט מקביל של קונספירציות, דיסאינפורמציה וסיפורי אימה. תציג את עצמך. אני בוגר אוניברסיטת חיפה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ועם ישראל. אני עובד בארגון כוח לעובדים ומנחה קבוצות וקורסים בפורום לחשיבה אזורית. אני חצי ברזילאי וחייתי בברזיל שנים רבות. בין 2016 ל-2020 הייתי גם שליח הסוכנות היהודית בברזיל. זה היה בדיוק בתקופת השבר ועלייתם של טראמפ ובולסונארו. תמיד התעניינתי וחקרתי את החברה, התרבות וההיסטוריה הברזילאית, אבל בשנים האלה התעמקתי גם בפוליטיקה. חברתי לארגון שנקרא Israel Brazil Institution, והתחלתי לעבוד שם כפרשן לענייני ברזיל וישראל. מה אתה חושב שאנחנו לא מבינים או לא יודעים על שלטון בולסונארו? אחרי ניצחון הימין על מלא בבחירות האחרונות בישראל, לא מעט מהחברים שלי כעסו עליי כי לא התרגשתי מזה יותר מדי. אני חושב שזה בגלל ההיכרות הקרובה שלי עם השלטון בברזיל. שלטון ריכוזי של פייק ניוז שחותר לביטול הפרדת הרשויות, ולכך שקומץ של אנשים ישלוט בשלוש הרשויות, בגופי הביטחון, מערכת החינוך, התקשורת, בתי המשפט. ראינו בברזיל שזה נגמר בכל ענות חלושה, עם הרבה נזק, אבל בכל ענות חלושה. לא יודעת אם הייתי מכנה את זה כל ענות חלושה. בולסונארו פגע אנושות בכלכלה, במיעוטים. גופות קורבנות הקורונה נערמו במאות אלפים. אנחנו אפילו לא יודעים את מלוא היקף הנזקים ששלטונו המיט על ברזיל. נכון, אבל הבסיס, המערכת השלטונית, נותרה על כנה. וזה מנע ממנו להישאר בשלטון. הוא לא הצליח להסב את הנזק העמוק למערכת הממשל כפי שתכנן, והוא ניסה בכל דרך אפשרית. בולסונארו היה איש צבא במשך שנים רבות, ונכנס לפוליטיקה כבר בשלהי שנות ה-80. איך הוא הפך פתאום למועמד לנשיאות? אני לא יודע כמה אנשים יודעים את זה, אבל בולסונארו פוטר מתפקידו בצבא. בזכות היותו בן למשפחה מהמעמד הבינוני גבוה, הוא הצליח להגיע למעמד גבוה יחסית בהיררכיה הצבאית, אבל אישיותו גרמה לכך שהוא נבעט משם. הוא הבין שיש טיקט פוליטי שהוא יכול לרכוב עליו. דרישת זכויות לאנשי הצבא שמעמדם נפגע אחרי נפילת הדיקטטורה, ששלטה בברזיל מ-1964 עד 1985. הוא היה הפוליטיקאי הכי שולי, עצלן, בלתי מוכר, ובין לילה הוא הפך למועמד של העם שנמאס לו. נמאס ממה? שלטון פופוליסטי עולה על רקע אי שקט. מה עם הכוחות החברתיים הפוליטיים הרעיוניים שאפשרו לפופוליזם של בולסונארו לשגשג? ברזיל חוותה עשור של שמד, קריסה וחוסר ביטחון אישי מוחלט. בתקופת שלטונה של דילמה רוסף, רוסף ירשה את מקומו של לולה איגנסיו דה סילבה, שהיה נשיא ברזיל בשנים 2003-2011 ונבחר שוב השנה, המדינה הלכה והידרדרה כלכלית. משקיעים ברחו. היו הפגנות גדולות, עממיות, נגד השחיתות ויוקר המחיה. רוסף הודחה ב-2016 בשל טענות לשחיתות שלא הוכחו עד היום, ובולסונארו מילא את החלל. בזמן משבר, מי שצועק הכי חזק, זוכה להכי הרבה אהדה. אבל מי האליטות בסיפור הזה? נגד מי אנחנו? על איזה מיתר בולסונארו היטיב לפרוט? הבייס של בולסונארו זה ברזיל הלבנה, הנוצרית, השמרנית, האוונגליסטית. קהל לבן ממעמד בינוני גבוה, שמתרפק על עבר שמעולם לא היה. עבר שבו הלבנים השמרנים היו אדוני הארץ, למרות שברזיל תמיד הייתה מדינה עם רוב נשי, שחור, עם תרבות אפריקאית של סמבה וקרנבל ומיניות מוחצנת. בולסונארו פרט על כמה מיתרים, על ברזיל הלבנה, המדומיינת, על המלחמה בכנופיות הפשע והסמים, שהשמאל המושחת הוא נציגן עלי אדמות, ועל מלחמה באליטה הקומוניסטית הגלובליסטית שמתכננת להשתלט על ברזיל. המדומיינת גם היא, לחלוטין. איך האבנגליזם משתלב בסיפור הזה? היקף המאמינים באבנגליזם בברזיל שילש את עצמו מאז שנות ה-90, באמצעות הרבה כסף אמריקאי ופנייה על הקהלים העניים ביותר שהקתולים לא השקיעו בהם. האבנגליסטים נתנו מענה ברמת החינוך והרווחה, בדומה נניח לתנועה האסלאמית, ובלוויית מסרים קיצוניים ביותר לגבי האופי הרצוי של המדינה. כמו כל הברזילאים, בולסונארו היה קתולי, עד שהפך לאבנגליסט. ב-2016 הוא זמן להפוך לאבנגליסט. הוא הוטבל בישראל, הוסיף לעצמו את השם משיח, ונישא בכנסייה האבנגליסטית. החתונה הזאת הייתה ממש מפגן פוליטי. כל בחירי הקהילה האבנגליסטית התייצבו שם. במעמד הזה הוא למעשה הוכרז כמועמד של העם, של הימין, של האנטי-אליטות. יחסית למי שמטיף ללא הרף לערכי המשפחה, הוא מתחתן לא מעט. בולסונארו התחתן והתגרש 4 פעמים, ועדיין כל נאום שלו מסתיים ב-המשפחה היא מאלוהים. הוא לא ניהל חיים שמרניים, ודאי, שלא חיי משפחה. הוא היה פשוט האדם הזה שתמיד אומר את מה שהוא חושב, שברזיל מעולם לא הייתה אמורה להיות דמוקרטיה, שחבל שהשלטון הדיקטטורי לא הרג עוד 10,000 אנשים, שנשים לא יודעות את מקומן. בנוסף הוא כמובן נגד להטאבים זרים, ובעצם נגד כל סוג של מיעוט. הוא גם עשה שימוש ציני בפרשות השחיתות שהסעירו את ברזיל באותה תקופה, הציג את עצמו כלוחם בשחיתות. זה היה רגע בזמן שבו התקבע הדימוי של השחיתות המוחלטת, גם מימין וגם משמאל, וזה עזר לו מאוד. בולסונארו מכר להמונים מין תואר תנכי, מאבק נגד ההגמוניה האקדמית, כולל ניסיון להחליף אותה, מאבק בתקשורת שכמובן משרתת את האליטה. כתחליף לתקשורת הוא הקים, באמצעות כספים ציבוריים, מנגנון תקשורתי מורכב של פייק ניוז, עם 10 מיליוני אנשים שפשוט כלואים בתוכו. הוא השתמש בכל השיטות של סטיב בנון. זה לא מפתיע. בנון יעץ לו. בנון קשור מהיום הראשון לבנו של בולסונארו. הדבר הזה תוכנן בקפידה. חודשים אחרי שבולסונארו הפסיד בבחירות, המשיכו מאות אלפי תומכיו להפגין ולחסום כבישים, וקראו להתערבות צבאית כנגד התוצאות, משוכנעים שהן זויפו. בולסונארו אפילו לא היה זה שקרא להם לדגל. המחאה כולה התארגנה עצמאית דרך קבוצות וואטסאפ וטלגרם. אלו אנשים שנשבו מאז 2018 במעגל התקשורת הסגור של המנגנון הבולסונאריסטי. תקשורת המונים מטעם וערוצי יוטיוב, טלגרם וכו, שסגורים לחלוטין לחדשות מבחוץ. רשת שעושה דמוניזציה ודלגיטימציה בלתי פוסקת לכל אמצעי התקשורת שאינם ברשות המנגנון, ובכלל לכל מידע שמגיע מבחוץ. ומי הם האנשים שחיים ביקום הקונספירטיבי הזה? רוב האנשים שמסתמכים על מכונת הפייק ניוז של בולסונארו הם לא קיצוניים פשיסטים, אלא אנשים מן השורה, אבנגליסטים, אנשים טובים וצנועים שלגמרי שבועים בתוך השיטה. הם מאמינים, באמת ובתמים, שניצחונו של לולה הוא ניצחון השטן. בעולמם כל פיסת מידע שעוברת בקבוצות היא אמת אלוהית. ציבור עצום שחי ביקום כמעט מקביל של קונספירציות, דיסאינפורמציה וסיפורי אימה. בנוסף, בולסונארו חבר לניאו-ליברליזם פרוע מוחלט ולגופים שמקדמים אותו. פה אנחנו רואים את פורום קוהלת, ואילו בברזיל יש את אוניברסיטת מקנזי, שהייתה אחראית להעלאת הדיקטטורה בשנות ה-60. הוא כמובן גם נלחם בבית המשפט ובהפרדת הרשויות. הכל לפי הספר. כן. אבל את יודעת משהו? אני לא בטוח שבולסונארו בכלל הבין את זה מראש. הוא הרי נעזר בבית המשפט כדי לעלות לשלטון. אם בית המשפט לא היה מכניס את לולה לכלא, בולסונארו לא היה מצליח להשתלט על ברזיל. מצביעיו היו מצביעים ללולה. גם האבנגליסטים הביעו רצון להצביע ללולה, אבל ההנהגה האבנגליסטית בחרה בבולסונארו. למה הם התעקשו על בולסונארו? כי הוא היה מוכן לעשות הכל כדי להגיע לשם. הכל, והם היו צריכים מישהו שיעשה הכל. תתעכב רגע על האמירה, הוא נעזר בבית המשפט כדי לעלות לשלטון. השופט שהרשיע את לולה מקורב לבולסונארו. בולסונארו ציפה שמרגע בחירתו ואילך, מערכת המשפט רק תתבונן מהצד בנעשה. אבל זה לא קרה. הוא הבין שאין טעם בבית המשפט אם הוא לא שולט בו, והחל במאבקו נגד הרשות השופטת. במשך 3 שנים הוא רמז על כוונתו להשתמש בצבא כדי לעצור את הדיקטטורה המשפטית. ביום הבחירות שבהן נוצח, הפעיל בולסונארו את משטרת התנועה הפדרלית כדי להקים מחסומים בדרך לקלפיות באזורי פריפריה, שבהם יש רוב מסורתי למצביעי לולה. במשך 5 שעות הכבישים היו חסומים, עד שנשיא העליון התערב. לא הצלחתי להבין מדוע הוא זכה לתמיכה כל כך נרחבת. מילא העם, אבל הוא בעצם אומץ על ידי המיינסטרים, בעלי ההון, התקשורת, בחירי הקהילות השונות. הייתה התגייסות כדי להעלות את הימין, מפני שהיה מיאוס עמוק מהשמאל, ממפלגת הפועלים ומלולה, ומכל מועמדי הימין, בולסונארו היה הדמות הבולטת ביותר. הם הבינו שאם הוא יהיה בראש, הימין יוכל לנצח. אני חושב שהם התחרטו על זה מהר מאוד. בחלוף כמה חודשים, כל אלו שתמכו בו בלהט כבר לא נשמעו אותו הדבר. אבל זה היה מאוחר מדי. ברזיל נכנעה לטרמפיזם. ציבור עצום שהרגיש מקופח במשך שנים, פתאום קיבל קול, והוא לא היה מוכן לשחרר את זה בקלות. אתה היית שם. איך זה נראה מקרוב? באוקטובר 2018 הייתי שליח הסוכנות וגרתי בריו דה ז'נרו. החיים בברזיל באותה תקופה היו ממש כמו לצפות בתאונת דרכים היסטורית. התקפות אלימות נגד להט"בים ברחובות הפכו לתופעה יומיומית. כנופיות תומכי בולסונארו היכו עוברי אורח שמזוהים עם הצד השני. שרפו ספרי לימוד על דמוקרטיה. היו גילויי אנטישמיות, שנאת זרים. יום אחד הלכתי ברחוב של השכונה שגרתי בה, קופה קבנה, ושמעתי בחור מדבר בצעקות עם שוטרים. הוא אמר משהו כמו, בבחירות האלה מצביעים בולסונארו כדי ללמד לקח את כל מי שחושב שברזיל שייכת לו, ההומואים, הפמיניסטיות, המוסלמים, היהודים. השוטרים עמדו והנהנו בהסכמה. בברזיל זוהי עבירה פלילית להתגזען נגד קבוצות מיעוט או בכלל. עצרתי לידם, פניתי לשוטרים ואמרתי, אני יהודי ולא הצלחתי להתעלם מהדברים של האדון פה. האם זו לא עבירה על החוק לדבר ככה על קבוצות מיעוט? 3 הפנו לי מיד את הגב וברחו. זה מראה מה שרבים מאזרחי ברזיל חושבים על האחר, ובחסות בולסונארו הם נתנו דרור למילים ולמעשים. אלו דברים שקראתי עליהם בספרים או ראיתי אותם בסרטים, אבל לראות את זה קורה במציאות, זה היה פשוט לא נורמלי. הנקודה שאולי הייתה הכואבת ביותר בסיפור הזה, הייתה הקהילה היהודית. בכל יום עוד ועוד אנשי מפתח בקהילה היהודית הצהירו על תמיכתם בבולסונארו. למה? באמת למה? אנחנו יודעים שבבחירות של 1932 לא מעט יהודים הצביעו למפלגה הנאצית, כאשר המניע שלהם היה לעצור את השמאל ואת האיום הקומוניסטי. רבים מחברי הקהילה היהודית בברזיל שייכים למעמד הגבוה ומצביעים לימין בעשור האחרון, שזה כמובן לגיטימי לחלוטין. העניין הוא שכדי לנצח את השמאל, הם היו מוכנים להסתכן ולבחור במועמד עם עמדות מוצהרות פשיסטיות, גזעניות ואלימות. רבות דובר על הטרמפיזם של בולסונארו, אבל האמת היא שהוא הרבה יותר פרוע מטראמפ. לשמוע אותו מדבר ולהתכווץ מקרינג'. בתקופת הקורונה הוא הזמין את הקהל לבית החולים כדי שיצלמו ויראו שאין דבר כזה קורונה, כי זו קונספירציה סינית. רק השבוע הוא נשאל אם הוא ירוץ שוב בבחירות, והוא אמר, לא יודע, האמת היא שזה הרבה יותר קשה ממה שחשבתי. זו נשמע תשובה כנה, אמיתית. בכלל, כשמסתכלים על ההתנהלות שלו, זה הרושם, שהוא ילדותי, לא מבוסת. התחושה היא שהוא לא לגמרי מבין את מגבלות הכוח, שבכל פעם צריך להסביר לו מחדש למה הוא לא יכול לעשות כל הזמן רק מה שמתחשק לו. לאורך כל הכהונה שלו, בולסונארו פגש את הברקסים של בית המשפט, כשהוא רצה לפטר את שר ההגנה, כשהוא רצה לייבש תקציבים, או לתת כוח ומשאבים לכל מיני גופים על גבול הפליליים. אפשר לראות 3 צירים מרכזיים בהתנהלות שלו במשך הכהונה. הוא לקח חלק מהתקציב העצום של ברזיל, הפך אותו לחסוי, ועשה בו שימוש כראות עיניו. ככה בעצם הוא הצליח להימנע מההדחה במשך 4 שנים. הציר השני הוא עבודה אינטנסיבית על הקצנה והרחבה של הבייס הפוליטי שלו, דרך מנגנון התקשורת הסגור שלו. הציר השלישי היה להימנע מלעסוק בענייני המדינה, ובלבד שהגופים והאנשים שבזכותם עלה לשלטון יוכלו להישאר בעמדות כוח. רק לפני שבועיים נחשף אסון הומניטרי שבולסונארו אחראי לו. במשך כל שנות כהונתו הוא הפקיר את שבט הילידים ינוממי, שהוא מחויב בחוק פדרלי להגן עליו. הוא פשוט דאג שזה לא יטופל. והתוצאה מחרידה, אנשים מתו ברעב. זה אסון נורא שהוא ידע עליו ואלים עין. כך הוא התנהל בכל תחום. הוא פשוט קיצץ את החינוך, את הבריאות, את ניהול המדינה, ונתן לכוחות השוק או לכוחות הדת לעשות כרצונם. זו הייתה השיטה שלו. שיטה מוכרת. המדיניות הזאת הובילה גם לאסון בינלאומי. ההרס שבולסונארו ימית על האמזונס הוא פגיעה בעולם כולו. קצב הבירו שילש את עצמו. התאגידים חגגו בחופשיות על אוצרות הטבע. ההיקף המלא של הנזק עדיין לא ידוע, ודאי לא ההשלכות לטווח הארוך. 80% מהריאה הירוקה הגדולה בעולם נמצאת בשטח ברזיל. לולה הקים קרן השקעות שנועדה להגן על היערות ועל הילידים, וכסף רב הוזרם לשם. אבל הזרמת הכסף פסקה כאשר השר להגנת הסביבה של בולסונארו הודיע שהכספים הללו לא יועברו יותר לגופים פדרליים, אלא לכל מיני גופים פרטיים שהתחייבו, כביכול, לשמור על הסביבה. עברו על האמזונס 4 שנים של בירו, קריאה לא חוקית, זיהו מקורות מים, ומה לא. כשביידן עלה לשלטון, הוא הוציא הצהרה לגבי האמזונס, ואז בולסונארו השיב משהו בסגנון, אין בעיה, אם הוא רוצה שינסה את כוחה הצבאי של ברזיל. כמו שאומרים אצלנו, mind your own business. בסוף היום, איך אפשר להבין את ההפסד של בולסונארו? האם הוא מסמן התפכחות של העם? לא בדיוק. לעם הברזילאי תמיד הייתה אלטרנטיבה, הם פשוט נמנעו ממנה. לולה היה לוקח בהליכה את הבחירות של 2018, לולא היו מסכלים את ריצתו על ידי האשמתו בפלילים והרשעתו, שהתבררה לימים כבלתי מוצדקת. לאורך כל השנים של שלטון בולסונארו, נתח גדול מאוד ממצביעה והצהיר שאם לולה ירוץ, הם יצביעו לו. אז את ההפסד הזה אפשר לתלות בשני גורמים. קודם כל הייתה אלטרנטיבה, לולה. ושנית, עיניו של העם הברזילאי היו פקוחות. זה נעשה ממש קשה לעצום אותן, בטח ובטח בתקופת הקורונה. הקורונה הייתה השבר הראשון של מדיניות בולסונארו. כמעט אין משפחה בברזיל שלא איבדה מישהו מיקיריה בקורונה. 700,000 מתים, ואלו רק המספרים הרשמיים. אגב, פורסם ממש השבוע, שעל אף שהוא טען שחיסוני הקורונה גורמים לאיידס, או הופכים את המתחסנים לתנינים, בולסונארו התחסן נגד קורונה. באמת? מקור מוסמך פרסם את זה? רויטרס. הקורונה התחילה את ההתפכחות והמשבר הכלכלי שהגיע בעקבותיה פקח את עיניהם של יתר האנשים. אני מאמין שיום המהומות של הקפיטול בברזיל הוא היום שבו נפל אסימון גדול לא רק לציבור, אלא להמון מערכות ורשויות, שבאמת האמינו עד אז שהצבא או המשטרה לא יפגעו בדמוקרטיה. ועדיין, אחרי כל משהו עולל, ברגע האמת, בקלפי, הוא כמעט ניצח. מעולם לא היה בברזיל נשיא שכיהן קדנציה אחת בלבד. לנשיא ברזיל יש שליטה כל כך עצומה במדינה, במערכותיה ובמוסדותיה, בטח ובטח כשהוא מפעיל מכונת פייק ניוז כל כך משומנת כמו של בולסונארו. למרות כל זאת, הוא הפסיד. בולסונארו עודד הפיכה. זו הייתה תקוותו הגדולה והתוכנית שלו, שהמונים יעשו הפיכה שתבטל את הפרדת הרשויות. כל הפגנת המונים עסקה בזה, וזה מה שגרם להמונים לצבור נשק. מיותר לציין שהוא פרו-נשק. ראינו בברזיל גם פוליטיקאים מסתובבים עם אקדח ויורים על שוטרים פדרליים. מעניין עד כמה האישיות שלו שיחקה תפקיד. אתה חושב שאם הוא היה קצת יותר מרוסן, קצת פחות טרמפיסטי, שאם הוא היה מצליח לשווק להמונים את מעטי הסוכר השקרי של המהוגנות כמו נתניהו, הוא היה מצליח להיבחר לקדנציה נוספת? אני חושב שכן. שאם היה אכפת לו אפילו קצת מהמעמד הבינלאומי, הוא היה מצליח להיבחר שוב. מישהו חכם אמר לי פעם, בישראל לא מאנישים פוליטיקאים בקלפי. גם בברזיל, על אף כל מה שהם ספגו ב4 השנים האחרונות, לא הענישו את בולסונארו. הוא הפסיד בנקודות. אני חושב שלאורך כל ההיסטוריה, קל יותר להעניש את השמאל מאשר את הימין. השמאל לא נוטה לשתף פעולה עם הגמוניות שיש להן כוח כלכלי, וזה בסופו של דבר הכוח שמעניש. בטח בעולם המודרני שבו הכסף מייצר תודעה אצל העם, ולא רק במעמדות הגבוהים. בשורה התחתונה בולסונארו הפסיד כי הימין הכלכלי ההון הפנה לו עורף והתנתק ממנו. לא התודעה האזרחית היא זו שהכריעה את הכף? לא. לא באמת. בולסונארו הפסיד כי הימין הכלכלי, ההון, הפנה לו עורף והתנתק ממנו. כתבתה של איילת שני. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.